נמשיך איפה ש... אצלי זה בעמוד קופטט, כשם. כשם שהכוח הפועל בגוף ובכל חומר, ובוודאי יותר נשגב מהחומר המורגש שהפעולות מתגלות על ידו, כן אנחנו הולכים בכל השדרות הרוחניות, שעצם ההופעה המתגלה היא בערך של גוף חומרי, ויש בה כוח פנימי שורה עליה, מחיה אותה ומחדש את כוח פעולותיה מתוך רגילות הרמת מחשבה וקדושת רעיון, דבקות אלוקית טהורה וגבורה מטוהרת בטהרת קודש. כך באופן כללי, אם אתה לוקח טרקטור כדי לחפור, אז הכוח שבכלי, הכוח הפועל, הוא בעצם המחשב, הוא יותר מתוחכם מהדף שאתה מדפיס. הוא עד כדי כך מתוחכם שהוא יכול להדפיס לך את, את מה שאתה מבקש. זה מה שבאופן כללי. אז כך נסתכל על הכוח הפועל. אנחנו הזכרנו את הרעיון הזה בפרשיות שלנו, שדברים, ראה, עקב, תשמעון, ראה, כוח הראייה, זה כוח של התחדשות, שאתה צריך להסתכל מה שעומד מאחורי הגופות, הכוח המחיה. זה המשקפיים שהרב מבקש שאנחנו תמיד נרכיב. אז הכוח הפנימי הוא כוח יותר עליון, הוא מסוגל להחיות את כל המערכת כולה, אז צריך להתחבר אליו. ואם אתה דרכנו בקודש, שההתחברות, הכוונה של לראות מהשורש, היא כבר מרוממת את האדם, היא כבר מביאה אותו לדבקות. אז מתוך רגילות הרמת המחשבה או קדושת הרעיון לדבקות אלוקית טהורה, אז אנחנו, אתה תתייחס, נאמר שהמקובלים תמיד, זה כתוב אגב בסידורים של הספרדים, כמעט בדפים הראשונים, שאדם ידמה את עצמו משכן השכינה. העיניים שלו, ככה וככה חוויות, ככה זה אצל המקובלים. תתייחס אל עצמך ברצינות, בעמקות, בלי שזה יגרום לכבדות, אבל הדיבור שלו, הדיבור שלי יש לו ערך, אז אני לא אגיד כל הדברים. אני, המעשה שלי, הידיים שלי, זה ערך. אז תמיד תסתכל שאתה לבוש של הכוחות הפנימיים, וככה האדם מתרומם. באים להכיר מתוך ההופעה הרגלויה את הפרטים הרבים שישנם בכוח המחיה הנסתר עומד ממעלו. זה המשפט המסכם. מתוך הרגש נשמת הרגש, מתוך השכל נשמת השכל, מתוך ההופעה העליונה הרוחנית המתגלה בתור דבר יותר צח מהשכל והרגש הנהוג. אז מה זה? כפי שהרב כותב במאמרי הראייה, למעלה מהשכל, למעלה מהרגש, זה הנשמה העליונה מלאה זיו המחיה אותה. אשרי אדם שומע לי, לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי, כי מוצאי מצא חיים ויפק רצון מהשם. פסוק הזה הוא בא כמסכם. שאתה תראה את העולם כדלת, כשער. אתם זוכרים איפה הרב הזכיר את הביטוי הזה, שער לפני משער? באחד מהמאמרים המרכזיים בצימאון אל חי, בזירונים, באורות. שזה המפתח לחבר את בין העולמות, בין הפעולה הגלויה ובין הכוח הנסתר, בלי שיהיה ניתוק ביניהם. או הסכנה שם שהרב מתאר, או שכאלה ששוקעים בתוך העולם המעשה, ואז הם בעצם מתנתקים מהשורשים. או אלה שכל הזמן דבקים במה שלמעלה, ואז בעצם גם מתייאשים, בגלל שכל כך הם רואים פערים, אז הם צולרים כאלה, הולכים כפופים, בגלל שיש פה פערים, הם נמצאים בעולם עליון, אבל אין להם שום חיבור עם העולם המעשי. מעולם המתגלה, והרב תמיד רוצה שאנחנו נחבר, וזה שוקד על דלתותיי. אני לא יכול להתאפק, אתם יודעים שרבנו האריזל, שתורתו הייתה מונחת על כף ידו של מרן הרב, הוא ביאר שהפסוק הזה זה התיקון של חטא אדם הראשון. אתם יודעים? הזכרנו את זה פעם? הנחש אישיאני, כך אומרת האישה. אז רבנו הרי אמר אישיאני זה שתי שמות, זה שני שמות קודש שחסר בהם אות דלת, שם שדאי ושם אדנות, שאם אתה מוריד בשניהם את הדלת אז נשאר אותיות אישיאני, שבחטא אדם הראשון נפגם את הדלת, והתיקון של חטא אדם הראשון זה לשמור על דלתותיי, שני הדלתות יום יום, שעל ידי לימוד התורה זה עץ חיים שהוא בכוחו לבוא ולתקן את ה... זה באופן, זה על רגל אחת מה שאומר רבנו ארי כמדומה לי בשאר המצוות או בליקות התורה אחד מהם. אז לפי מה, בכל זאת זה פסוק שהוא מרכזי, שהוא מפתח. אז לפי הדברים של הרב אפשר להבין מה נגרם מחטא אדם הראשון, קיצוץ בנטיות, פירוש אתה הפרדת בין העולמות, הפרדת בין הקודש, בין החול, בין העולמות העליונים לעולמות התחתונים. כן, כדברי המדרש, האדם הראשון היה אפשרות להתעלות וללמוד עם העליונים ולחזור, להתחבר לגוף, לפשוט מהגוף, ואז פתאום הכל נהיה מעורבב בצורה לא... הוא נבלע בתוך הארציות. קוץ ודרדר תצמיח לך, זה בעצם, בעצב תלדיבנים, זאת אומרת שעכשיו כשמופיע הכוח הנשמה, זה לא חלק. אם אתה מתעסק באדמה, יש הרבה מאוד פסולת. המעברים של השפע עם הכלי של האורות והכלים לא חלק. לא חלקים. וכאן הרב מציע שעל ידי ההתבוננות, על ידי התרוממות הרוח, התבוננות המחשבה המעמיקה הזו, אנחנו בזה מתקנים, רואים מאיפה הכוח מגיע, שתמיד דבקים בכוח שהוא מעבר לכוח המתגלה, ובזה אנחנו אף פעם לא מאבדים את ה... זה המצפן שלנו, לא מאבדים את ה... את ה... את המעיין, את הוקטור של ה... של ה... של העולם. אז על ידי זה אתה תמצא אותי. ההופעות הפתאומיות מתבחנות, איזה מילה מיוחדת, לפי הערך של עומק הדעת שיש בהם, המשך מה שאמרנו. ולמרות שזה פתאומי, גם כשזה פליטת פה, גם כשזה מעשה, אם אתה מסתכל, אם זה אדם גדול, אז גם עליו לא ייבול. גם השיחת חולין שלו צריכה לימוד. ולפי התאמתן אל קדושת התורה והמוסר הטהור. ועד כמה הן פועלות בשעתן על החפץ הפנימי של המרגיש אותם, לרוממות וקדושה ושמחת חיים שלווים במלוא טהרתם, במילוי חסד ואהבה. הרב, כדרכו, הוא לא רוצה שיהיה ויסוף רגליו אל המיטה, שום דבר שיהיה יצא מחוץ. ולכן גם הופעות פתאומיות, אם אתה תהיה אדם גדול, אז גם הדברים שאתה לא התכוננת, גם איזה, גם השלוף שלך יהיה ברמה גבוהה. ואם הרגע שלך מעודן, אם הרגע שלך מרומם, אז גם ביטוי הרגע שלך יהיו, הרב דוחק אותנו שנהיה אנשים גדולים והכל יצא במילוי חסד ואהבה, מלא שמחת חיים, מלא שלווים, אנחנו לא נהיה מופתעים ולא נתחרט על דברים ש... אם כי הרב, אתם זוכרים שהוא... הזכרנו שאנחנו אולי באלול, שוב נקרא, לפעמים נופל צדיק נפילה גדולה לפי ערכו, כאילו בצורה פתאומית הוא נפל, כדי שיתברר לו שאין לו ממה לפחד, כי השם מסגבו תמיד. כלומר, שלא תחשוב שאם היית נופל, לא היית מסוגל לקום. אין, גם הנפילה היא לא מניעה בעדנו. כביכול, לא היו ישראל ראויים אותו החטא, אלא להורות דרכי תשובה. כאילו, גם נפילה היא לא, היא לא מעצור. אפשר לתקן, אפשר להתעלות. מכאן פסקה ארוכה. שאני לא רואה אותה קשורה למה שראינו עד עכשיו, אני רואה עכשיו דווקא עם הפסקה הבאה, שהיא פסקה באורות, שזה בכל פרק חדש. אם כי הפסקה הזאת היא שייכת מאוד לזמננו. וכן אגדיר, כן אקדים הקדמה ברשותכם, כמה מילים גם רעיונית וגם מציאותית. יש ריבוי תופעות, שמתם לב בתקופה האחרונה, של אנשים שהם אני לא רוצה להגיד אם מתיימרים, יכול להיות שזה, שחלקם באמת היה. ונזכיר, זה גם זוהר מפורש בפרשת מקץ, על ותיפעם רוחו, שיש להם, כשהם אומרים, מתיימרים שיש להם רוח הקודש, או שאומרים שיש להם רוח הקודש, או שאנשים אומרים שהם בעלי ראייה או בעלי כוחות מסוימים. ואני לא חושב שצריך ללגלג על כך. באמת אנחנו חותכים לרוח הקודש, ובאמת כשישראל שב לארצו, ובוודאי ובוודאי כשבעזרת השם השנה יהיה מעבר חד שרוב עם ישראל יהיה על אדמתו, אז זה ושב השם. אז כשהשם שב, אז גם רוחו שב. ואני זוכר את הרב זגה שאמר, אתם תראו את תומות העולם והנצחות, כשפתאום יתחילו לצמוח פה נביאים חדשים, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לארץ, גם יחזיר בזאת השם את רוחו עלינו. וזה יקרה, ואתם רואים שאנחנו, יש הרבה מאוד רבנן ותלמידי הון שמזכחים את מידותיהם, את מחשבותיהם, את מעשיהם, את וכו'. אז מה, זה לא מן הנמנע שיהיו הופעות של ראייה יותר מצוחצחת. אז ראינו, איננו ראינו ולא זר, שאצל הרב מרדכי אליהו אני ראיתי בחוש, ראיתי, אני יכול לספר לכם סיפורים שהוא יודע, הוא ראה דברים מסוף העולם. ראינו איננו ולא זר, אני לא הכרתי, אבל ממה ששמענו ללא הרף, גם מהבבא סאלי ועוד רב, והרבי מלובביץ' ורבי חמד, היו אחראים, אבל זה תמיד היו בודדים, גדולי הדור, גדולי הדמורים, אבל יש גם פתאום גם בני הנביאים, גם על, זה תמיד היה. אבל יש, יש ותהיה בעזרת השם, תופעה שגם רבנים בינוניים, או תלמידי חכמים, אנשים טובים, שהם גם כן יהיו בעלי ראייה או בעלי רוח. אז איך להתייחס לדברים הללו? איך להתייחס לדברים הללו? הזוהר שהזכרתי אומר שיש המון מדרגות בכך. יש לפעמים הבזקים. אתם תראו, אולי אם אני אזכיר את הזוהר הזה, אני חושב שהוא מאוד עוזר לדברי הרב כאן. שיש הבזקים, יש רוח השם התחיל לפעם במחנה דן, אומר הפסוק על שמשון. והזוהר אומר, לפעם משקשק כזוג. זוג, מה זה אומר כזוג, אומרים חז"ל? מדי פעם כן, מדי פעם לא. אבל מה הבעיה? כשמדי פעם לא, הוא חושב שזה כן. הוא אומר, אני כבר בא ל... אני בא להשגה, אז גם כשהוא אין לו השגה, אז נדמה לו שכן. אז מה צריך פה? מה צריך פה נוער? צריך ענווה. צריך ענווה מאוד גדולה, ואז הוא יבחין. אם הוא יהיה זך וטהור, אז הוא יראה מתי שזה כן, מתי זה לא. מתי יבין. אז בואו נלמד מה שרב כותב כאן, ואם היינו משננים את הדברים כאן, אולי היה פחות משבר כששומעים על כל מיני נפילות למיניהם. כל רוח הקודש, ואולי אתם תקשו בצדק, אבל הרי כתוב שרק על חכם, גיבור ועשיר, שעל זה גם כנראה מחלוקת בראשונים, איזה עשיר, איזה דרגת של חוכמות, אז איך זה מסתדר עם הדברים כאן? כנראה יש מדרגות מדרגות.
אין גם
מבדל
בין
נבואה
לרוח הקודש?
ודאי שיש, לא יודע אם פה ראינו, אבל מי שמגדיר את זה בצורה מאוד פשוטה ומאוד ברורה זה רבי חיים ויטל בשער הקדושה, שהוא אומר חילוק מאוד פשוט, שנבואה אתה הרבה יותר פסיבי, אפילו רוב הנביאים היו כביכול משותקים, נופלים, ואז כמו איזה ברק, הופעת השם מתגלה עליהם. ורוח הקודש זה מתוך כוחות האדם. מתוך, אפשר שאתה, בתנ"ך על הרוח השם, אתה הולך להתגבר מול האויב, הולך פתאום, אתה קם להסתער, ופתאום מתלבש בך איזה רוח. אתה באמצע לימוד, תוך כדי לימוד, פתאום יש לך איזה בהירות מיוחדת. זה הסוג של רוח הקודש. מתוך הכוחות שלך. אז זה לא איזה ראייה של זה, אבל יש לך איזה סוג של סייעתא, איזה סוג של בהירות מתוך הכוחות שלך. הרב אומר בכמה מקומות, וראש הישיבה אמר שהרבה פעמים רוח הקודש גם כן יש לו שני סוגים. יש רוח הקודש שהוא כביכול יותר דומה לנבואה, שמתוך שהוא מדבר איתך הוא פתאום רואה דברים נסתרים גם מתוכך, איזה ראייה, ויש מתוך העשייה שהוא עושה, אז הוא רואה איזה סייעתא דשמיא מאוד גדולה. אז זה יותר בהתקסיה. אז בואו נקרא כאן, זה הקדמה על הפסקה הארוכה והחשובה הזאת. כל רוח הקודש מופיעה מעורב בצחצוחי טומאה. לא נשמע טוב. חשבנו, עד שהגענו לרוח הקודש, כבר אנחנו משוחררים, אנחנו תלמידים של מסילת ישרים. עד שהגענו שם לרוח הקודש, עברנו דרך ארוכה. חשבנו שאנחנו יצאנו ידי חובת החיצונים הללו. אז יש הפתעות. כל רוח הקודש מופיע מעורב בצחצוחי טומאה. שההופעה היותר עליונה של נשמת הקודש, שמתגלה בתארת התורה של שכל העליון, מתארת אותו. וכל מה שההופעה יותר עליונה, צחצוחי הטומאה הם ממין יותר חזק, מדרגת דלהון. והמלחמה יותר חזקה. מה יהיה? אז עוד פעם, צריך נשמת הקודש יותר גדולה. ככל שהנשק הוא יותר, אז כך סכנתו יותר בטן. כגודל הבניין, כך גודל הצל, כל הגדול מחברו יצחו גדול ממנו. וגדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות במילתה. כמו שגדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, אל דעות השם, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. אם יורשה לי להזכיר ששני השמות הם שניהם של רחמים. ואם אנחנו באלול שההערה של י"ג הרחמים מתגלה, אז הנקמה שורשה היא בדין, באמת. הנקמה היא מידתו של הקדוש ברוך הוא, שחייב שיהיה אמת. לא יכול להיות שיהיה פה טשטוש. אי אפשר הכל להתפשר. ואת הגוי אשר יעבודו, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ותדע לך, הם הולכים. כמו שאומר בעל הנתיבות, רבי יעקב מליסה, בהגדה של פסח שלו מעשי ניסים, שראש הישיבה מזכירו את הנקודה הזאת הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא לא רצה לסיים את שיבוד מצרים באיזה הסכם שלום, איזה סולחה גדולה וכולם נחמדים וכולם יפים. לא, זה הסתיים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובשבטים גדולים. ולמה? שלא ייתכן, חייב שיהיה פה אמת. וגם מידתו שהקדוש ברוך הוא אמת ביוד ג' מידות הרחמים נמצאת בין שני חסדים. ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים. האמת, בנת הדין, נמצא בין שני חסדים. אז אנחנו מבינים מדרך כלל כדי למתק. אבל צריך למתק, הכל פה י' ג' מן של רחמים. אין פה בנת הדין. אלא שכשעומק הרחמים, האמצע ודאי לפי, יש חלוקת גדולה בין הראשונים איך לספור את המידות, אבל לפי רבינו הארי, מידה האמצעית, השביעית, שש לפניה ושש לאחריה, זה מידת האמת. עומק הרחמים, עומק החסד, זה האמת. וזה גדולה נקמה. מצחצוחי הטומאה יותר גדול, הוא זה, של גאווה. מפה מתחיל ופה נגמר. אם אדם מתגבר יזח ונקי כמה עלות של המסילה, אז באמת זה התשובה לשאלה ששאלנו. אם הענווה היא זו שמביאה לירת חטא ולירוח קודש, אם זה כך, אם זה מתוך ענווה שהיא עשתה לראשה, אז הוא ימתק לגמרי, אז הם יהיו קליפות יבשות, אז הוא לא יתמודד איתם, הם ייעלמו, לא יסכנה בשבילה. אני רוצה לפשט את זה בצורה הכי פשוטה, ואחרי זה אולי נגיד איזה תורה על כך. אבל אם אדם מתעלה במדרגות הרוחניות והוא נשאר בענווה, הוא נשאר מול האינסוף עד כמה, אז אין סכנה. הסכנה היא שהוא מתחיל להגיד, אני באמת משהו, אני באמת יודע, הוא באמת תמיד חכם, אני באמת, זה מדרגה רוחנית. הם באמת, הם לא רואים בשבילי. אז שם מתחיל להיות מסוכן. נגיד, זה תורה מתוקה. אם עסק שמיים שמעת, והציעה שאול הנקה, אומר דוד המלך. אז הקושיה היא ברורה. אם עסק שמיים, הנקה היה צריך להיות כתוב. כשאדם מתרומם, אז הנה, השמיים הם יותר קרוב. לא שם אתה רחוק. והציע שאול, אבל כשהוא מתגלגל ונופל, לא הנקה, אלא שם אתה, גם שם, למרות שהוא רחוק, עכשיו הוא בשאול, הוא בנפילה, הוא מדרדר. הפסוק אומר להפך. שדוד המלך כאן, הוא מורה, הוא מלמד אותנו. התנהגות. אם מסק שמיים, תמיד תדע ששם יש לך עוד הרבה הרבה דרך, שם אתה. לא הגעת לכלום. והציע שאול, אבל העבודה, כשאדם נופל, כשהוא מדרדר, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, קרוב. גם בגיא צל מוות, אתה עימדי. עימדי ממש. זה עיקר העבודה, לא לחשוב טוב, התרחקתי והקדוש ברוך הוא רחוק, לא, תתגבר ותבין שהקדוש ברוך הוא מלך אסור ברעתים. הולך איתך לכל מקום, זה עיקר העבודה. האמת שזה לא כל כך קשה, כשאדם הוא מתרומם והוא מתחיל ללמוד, אז הוא מבין עד כמה הוא לא מבין. מה, אם השחה אומר שאין בזמננו תמידי חכמים, ואתה לומד את השח ואתה מבין איפה אתה ואיפה נמצא השח, אז אתה כבר מתאפס מהר מאוד. אם שכחת משהו, אז תיקח לא את הראשונים, את האחרונים, את רבי עקיבא איגר, ואז תחזור לפרופורציות. אז מה, יש מישהו שבאמת חושב שהוא יודע משהו? מסוכן. אז ברור שאם יסק שמיים, אחרי שהוא למד הרבה, אז הוא מבין ששמעת, הקדוש ברוך הוא עוד רחוק מאוד. והסיפור הוא של, אני מקווה שהוא נכון, ושבכל זאת נראה לי, למרות שבפועל זה לא כך, כך מספרים על אבי מנחם מנדל מויטבסק, שכשהוא שכב על ערש דווי, אז שאלו אותו איפה הוא רוצה להיקבר, ליד מי. אז הוא אומר, מה זאת אומרת ליד מי? לעולם לא התביישתי באף יהודי, ואני מקווה שאף יהודי לא יתבייש ממני. כל יהודי הוא טוב בשבילי. זאת אומרת, הוא נמצא לערש דווי, והוא כבר, זהו, הוא כבר יודע שהוא קודש קודשים, הוא כבר יודע שהוא התעלה למדרגת ארץ ישראל, הוא יודע מה הוא עשה, שהוא יחזיר שכינתו לפלא פליים, שהוא עשה את זה, והוא רואה את עצמו, שמעת, אני יודע, מה זאת אומרת, אני שייך לכל יהודי, אין לו שמץ של טיפת התנסות, מה, אני, תגיד לי, אני, בפועל, מסביבו, חיפשתי את היהודים הפשוטים, לא כזה מצאתי שם, הוא לא רחוק מחמי ומהמחותן שלו, רבי חיים אבולעפיה, ואולי אחרי זה כל תלמיד אלבש רצו להיות מסביבו, כל תלמידיו, כל הזה, זה נהיה, אבל הוא מבחינתו, בית העלמין ככללו, שם העתיק שאני שמה בדבריה, באמת יש הכל מכל כל, גם מעמך וגם מ, יש גם מפיית השולחן שם, תלמיד הגרא. כמה עשרות מטרים ממנו. אז מכאן, זה המפתח, זה מילת ה, זה השעה. ותרצוח, התומה יותר גדול הוא זה של גאווה, שמתאפל עם ההופעות החזקות. אבל איך הרב יודע את זה? זו השאלה. והוא הולך ומזדכך על ידי אור הענווה, הגדולה מכולם, הסמוכה לרוח הקודש, המהפכת את עצם רוח הגאווה לרוח קודש של גאות השם. אתם שומעים? זה לא שהוא מגרש אותה במקלות, אלא שהשורש של הגאווה הזה, השם הלך להיות עזות לקדושה, כדברי השר אתמול. המגלה את עומק סוד הענווה מניצות של זיהר הילד האדם הראשון. העולם מעל הערת הספקלריה המהירה, שהיא יסוד אור התורה שקיבל משה, הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, מהר סיני שהיא נובלות חוכמה של מעלה, וגאוותן של ישראל היא יסוד מלכות שמיים העולה על הראש לעת האוכל. מה זה?
פסוק לא?
הנאמר ברות. בבירות כתוב ש, שרות אומר שבועז אומר לרות שיש על זה ש, גשירה שתיבות גאוותם של ישראל. זה מה שהרב רוצה לרמוז כאן. שמה כשבועז רוצה לקרב את רות, שהיא תאכל יחד, שהיא תשרה את פיתה בחומץ. וטבל פיתך בחומץ. יסוד הגאווה, שזה חמרה, שתקיף, שהחמיץ. דמר ישר, שבר. ואף כי היין בוגד, גבר יהיר, ושתו יין משום גאווה נגע בה, כמו שיקורי אפרים, והמפיק מגן בשעת גאווה, סוגרים וחותמים צרות בעדו. ביצחק שפחדו הוא אל השם טובו נאמר ויבל לו יין וישת. ובביסום עליון זה של גאות השם עליונה, הורה והציל ברכה ליעקב בלבושי עשיו החמודות. וכל קרנר רשעים מגדיה תרומם המקרן צדיק. ימין השם רומה, ימין השם השחי. את האמת שהחלק השני, עד מזכך הוא הנאדם הסמוכה לרוח הקודש, זה חלק הראשון של הפסקה. מכאן, הרב, מה הוא עושה? הוא נכנס לתוך צחצוחי הטומאה. וגם שם, הוא רוצה להוציא משם את הניצוץ. הוא לא בא להגיד, תגרש את הגאווה, תשאר בשפלות. לא. אם צחצוחי הטומאה, נמצא איזו נקודה, אז בואו ניקח אותה עד הסוף. והיא העזות לקדושה. אז כיוון שעכשיו הרב מכניס את הידיים בתוך קליפה מאוד לא נעימה, הוא צריך לעשות איזה ניתוח בתוך הגללים של החמרה, ולוצאים משם איזה נקודה, אז הרב פה מצטייד בהרבה מאוד תחמושת. לוצאים שכן, תראו, אני מוכיח לכם שיש נקודה של הזדקפות, בתנאי שזה הזדקפות לאומית, בגלל שהזדקפות של שם שמיים, של שם ישראל, ולא אישית. על מה אתה עומד? על המעמד שלך, על הכיסא שלך, או על הדרך? אז הרב כאן מביא מראה מקום. אז אולי נמשיך את כל הלימוד, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו לשם, שזה שתי נקודות שהם לא יכולים לעלות על גבי מזה, בגלל שיש בזה צד של גאווה, ואף על פי כן הם עולים. מתי? בחג השבועות. מתי? בביקורים, בשתי הלחם. כשיש איזה רגע של התעלות, אז אתה, גם משם אתה יכול ללכת ולהביא את ה... ממך כי אביא לחמו. בלי נדר נמשיך. שבוע הבא.